אנחנו בדף חוף בייז עמד א' למעלה, הגמרא ממשיכה לדון בכמה עניינים סביב העניין הזה של עציץ נקוב, שזה גדרו כדבר המחובר לקרקע, וגדרו כקרקע ממש. ידוע שאחד מדרכי הקניינים במטלטלים זה משיכה. כשהקונה מושך את המטלטלים לתוך רשותו, הרי, או לתוך סמטה, זה גם כן מועיל כאחד מדרכי הקניינים שיקנה את החפץ ההוא. יש גם כסף, אבל פה נדבר במשיכה. זה לגבי מטלטלים. לגבי קרקע, הקניינים זה לא משיכה, רק חזוקה. חזוקה, כסף, שטר. קרקעות, צריך שהקרקע נקנה או בכסף או בשטר או בחזוקה. עכשיו יש לנו עוד כלל, כשבן אדם רוצה לקנות קרקע וגם מטלטלים, הוא עושה את הקניין החזקה, את החזוקה הוא עושה על גבי הקרקע, ואוטומטי, דרך אגב, הוא כבר קונה גם את המטלטלים. אבל אם הוא עושה קניין למטלטלים, הוא לא קונה בדרך אגב את הקרקעות. אומרת הגמרא, עציץ של איכות. ראובן יש לו עציץ, עציץ נקוף, שגדרו מה שגדל בפנים כמחובר, וזרועים, הנטיעות שיש שם, של אחר, של שמעון. מוכר בעל עציץ לבעל זרועים, בעל העציץ, ראובן מכר את העציץ לשמעון בעל הנטיעות. כיוון שמשך, היות והוא משך, השימון הזה משך את העציץ, שזה מטלטלים, העציץ הרי מטלטלים. קונו, קנה את העציץ. היות ועציץ זה דבר תלוש, מטלטלים, מטלטלים קונים במשיכה. מה יהיה? אבל מוכר בעל זרועים לבעל עציץ. אם בעל הזרעים מכר את הנטיעות שלו, שזה מחובר, כשזה כמו קרקע לבעל העציץ, שמה צריך לעשות הלוקח חזוק אלוי, קונו עד שיחזיק בזרועים. למה? כיות וזה נחשב כמחובר, כקרקע, קרקע לא נקנית במשיכה, רק בחזקה. עוד ציץ וזרועים של אחד, ראובן יש לו גם את הציץ וגם את הזרעים, ומוכרון לאחר, הוא מוכר את זה ללוי. החזיק בזרועים, אם לוי הזה עשה חזוק בזרועים, שזה קרקע, קונו עוד ציץ קנה כבר בדרך אגב גם כן את המטלטלים שזה הציץ, וזו ששנינו, זה למדנו במשנה בקידוש, נחוסים שאין למחרז שזה מטלטלים, נקנין עם נחוסים שיש למחרז, כלומר אגב הנחסים שיש למחרז שזה קרקעות בכסף, בשטר וחזוקה. החזיק בעוד ציץ, אבל אם הלוקח עשה חזוקה בעוד ציץ שזה מטלטלים, אם עשה חזוקה איזה פעולה מסוימת בו, לא עוזר. אף עוציץ לא יקרונו עד שיחזיק בזרועים, היות ואי אפשר לקנות מטלטלים בחזוקה, רק במשיכה. וכשבן אדם עושה חזוקה בקרקע, והוא רוצה לקנות גם את המטלטלים, זה נקרא קניין הגב. הגב הקרקע יכול לקנות את המטלטלים. אומרת הגמרות, מימרה, נקבוי באורץ, עציץ נקוב, שהנקב של העציץ הזה נמצא בארץ ישראל. ונויפוי, הנוף של הזרעים יוצא בחוץ לארץ, הוא עומד ממש על הגבול, בגבול של ארץ ישראל, בין ארץ ישראל ללבנון. אביי הוא אמר, בוסו נקווה אזלין, אנחנו הולכים אחרי הנקב, והיות והנקב בארץ ישראל, אם כך הפירות שגדלים חייבים בתרומות ומעשרות, כדין קרקע ארץ ישראל. רובו אמר, בוסו נויפוי אזלין, הולכים אחרי הנוף, הנוף עיקר יניקת הזרעים זה דרך הנוף שזה יונק מן האוויר, והיות והנוף נוטה לחוץ לארץ, הרי שזה נטיעות של חוץ לארץ שפטורות מן התרומות ומעשרות. אומרת הגמרא ככה, בדאשרוש, אם הנטיעות האלו כבר הוציאו שורשים ממש לתוך הקרקע של ארץ ישראל, כולם לא פליגה שדינו כנטיעות של ארץ ישראל? כי פליגה בדלוי אשרוש, כשלא הוציא שורשים. שאלת הגמרא, בדאשרוש לא פליגה? האם כשהזרעים הוציאו שורשים, הרי האם אנחנו אומרים שאין מחלוקת? זאת נן הרי למדנו במשנה בבוב מציע, שתי גינוי זו על גב זו וירק בינתיים. כשיש שני גינות אחת ליד השני, בשתי מפלסים. ראובן יש לו את המפלס הגבוה, מתחתיו שכנו שמעון יש לו גינה מתחתיו, במפלס נמוך יותר, ויש ירק שגדל בקיר שבין שתי הגבהים, בין המפלסים. של מי שייך הירק הזה? רמי רוימר של עליון, רבי יהודה רוימר של תחתון. אז הגמרא למדה עכשיו בהא ומינה שזה המחלוקת. לפי שיטת רמר אנחנו אומרים שהולכים אחרי הנוף, והנוף הוא של העליון. לפי שיטת רבי יהודה אנחנו הולכים אחרי השורשים, אחרי היניקה שזה למטה. אחרי גינת בעל השימון הזה שיש לו את המפלס התחתון. הרי שאנחנו אומרים שהרי פה מדובר בוודאי באשרוש, מדובר לא בעציץ.
מדובר בירק שנמצא ממש בתוך האדמה, ומכל מקום יש מחלוקת האם הולכים אחרי עיקרו או אחרי שורש או אחרי נופו. אומרת הגמור, אוסו מיינת כדקטון את טעם, ושם יש טעם אחר. לא זה הטעם. אומר מהר, מה אם ירצה אליון ליטו לספורי? הרי אם העליון בא לגילה, הגינה העליונה, יגלח את הגינה שלו, הרי אין כאן ירק. זאת אומרת, שהוא הבעל הבית. אמר רבי יהודה, נו, גם על זה יש לי תשובה. מה אם ירצה התחתון למעלו את גינוסוי אופור? אין כאן ירק. אם הבעל הגינה, המפלס התחתון, ימלא אותו באפר, גם הוא יכול לעשות את הדבר הזה שאין כאן ירק. אז במילא, זה לא טענה. שואלת הגמור והקטה בדעשו שלו פליגה. ואותנו למדנו בברייסה, אילון מקצוע סוי באורץ ומקצוע סוי בחוץ לאורץ. אילון כזה שנטוע בגבול שבין ארץ ישראל לחוץ לארץ. חלק נמצא בארץ ישראל, חלק בחוץ לארץ. הגמרה למדה בהווה מיניה שהכוונה הוא שמקצת ענוף, קצת ענפים יוצאים החוצה, קצת ענפים נמצאים בפנים הארץ. אז כל הפירות שגדלים שם, נמצא שכל פרי ופרי, יש לו יניקה גם מארץ ישראל וגם מחוץ לארץ, ולכן אנחנו אומרים, טבל וחול מעורוב זה בזה, כל פרי ופרי יש בו, כאילו יניקת ארץ ישראל שחייבת בתרומות ומעשרות, וגם פטור מחוץ לארץ, כל אחד יונק גם מארץ ישראל וגם מחוץ לארץ, דברי רב. רב שמעון גמליאל חולק על זה וסובר, פרי כזה שעומד בחלק של ארץ ישראל ומארץ ישראל, הגדל בחיוב חייב, הגדל בפטור פטור. מה אליו שהמחלוקת הוא? באופן שמקצת נופו נמצא בתוך ארץ ישראל, ומקצת נופו נמצא בתוך חוץ לארץ. זאת אומרת, אנחנו לא מבדילים האם השורשים לגמרי בארץ או לא. אז איך אתה אומר שבדעשרוש לא יפליגה? הרי מכאן מוכח. שאפילו אם נגיד אם כל השורשים נמצאים בארץ ישראל, מכל מקום יש מחלוקת בין רב לרב שמעון גמליאל. אומרת הגמרא, לא, לא מדובר באופן כזה. פה מדובר באופן שמקצת השורשים באורץ ומקצת השורשים בחוץ לאורץ. אכן מדובר באופן שהשורשים מחולקים. חלק מן השורשים בארץ ישראל, חלק מן השורשים בחוץ לארץ. ולכן נחלקים רבי ורבי שמעון גמליאל. מה איתם רבי שמעון גמליאל? שסובר שהרי באופן כזה יש באמת לכל פרי ופרי יניקה גם מהארץ וגם בחוץ לארץ. למה רבי שמעון גמליאל אומר הגדל בארץ בארץ, הגדל בחוץ לארץ בחוץ לארץ? אתה גמור מפסיק צונמה. מדובר שיש סלע בתוך הקרקע שמפסיק בין השורשים בגבול, ולכן סובר רב שמעון שהשורשים שבכל צד עוזרים רק לפירות של אותו צד, ולכן הגדל בארץ ישראל של ארץ ישראל, הגדל בחוץ לארץ של חוץ לארץ. אם כך שאלת הגמור מה הייתה מדי רבה שסובר שבכל פרי ופרי יש גם טבל וגם חול, אומרת הגמור עוד רער ו... מכיוון שהגזע למעלה, שם זה כבר שוב פעם מעורב, אז זה המחלוקת. במייקו מפלגי אמר, סובר רבי סובר, אוויר המבלבל. האוויר למעלה, אפילו שיש הפסק של צונמה של סלע, חוזר ומבלבל, נמצא שכל פרי ופרי יש בו גם טבל וגם חול. ומה סובר רבי שמעון גמליאל סובר, האי לחודי כואב, האי לחודי כואב. כל דבר זה בנפרד, ולכן הגדל בצד של ארץ ישראל יש לדין של פירות ארץ ישראל, הגדל בצד של חוץ לארץ יש לדין של חוץ לארץ. למדנו במשנה רב יהודה בן בסייר אומר, שלא כותבים את הגט לא על הנייר המחוק ולא על הדיפטרה. אומר רב חייה ברווסה משמי דאולה, שלושו אוירויס אין, יש שלושה סוגי אורות בלתי מעובדים, אחד יותר גבוה מהשני תקף נראה, והנפקמיני לגבי השיעור של הוצאה לשבת. הדבר הראשון זה מצה, כך קוראים לזה תקף הגמרא תבאר, הדבר השני זה חיפה, הדבר השלישי זה דיפטר. מצה כמשמעוי. כמו מצה, ששום דבר, רק כמח ומים. גם הקלף הזה, שקוראים לו זה מצה, זה לא ימוליח, לא עבר תהליך של המלאכה, זה לא יקומיח, לא עבר תהליך של עיבוד בקמח, דלוי אופיץ לעבר תהליך עיבוד של מי אפצים, שזה שלושה שלבי עיבוד. למה? לחסה לגבי מה זה נפקמינה פה? לא יצאו השבס. הרי אחד מלמתת מלאכות זה ההוצאה מרשות לרשות, צריך להיות שיעור, כמה השיעור של זה? כדי טוען הרב שמול ברב יהודה, כדי לא צור משקל קטנו, כדי לעצור לעטוף משקל, משקל הקטנה. וכמה? אמר הבאי, כי רביד רביד פומפדיזה. רביד של רביד, שזה המשקל הכי קטן של המדינה של פומפדיסה. חיפה, האור השני קוראים לזה חיפה, שגם עבר רק תהליך קטן של עיבוד ומליח, עשו תהליך של המלאכה בזה, אבל לא יקום מיח, לא ללא כאמר, ולא יאוף אצל לא מי אפצים, למה הילך זה לא יצאו השבס, וכמה שיעור רואה כנסנן אור כדי לעשות כמה. כמה השיעור של אור כזה כדי לחפות את הכמה. האור מהסוג השלישי זה דיפטרה, דמליח עבר תהליך של המלאכה, קומיח עבר תהליך של קמח, ולא יאופיץ, אבל לא עבר את התהליך של מי אפצל. מה הילכס אלו, יצאו השבס, כמה שיעור רואי, כדי לכתוב ולא וסגת. זה מה שנוגע אצלנו פה. אומרת הגמור, למדנו במשנה ורחוב במכשירים, חכמים מכשירים גט לכתוב אותו על נייר שכבר היה מחוק, או על דפטרה שזה קלף בלתי מעובד, מן חכומים. אומר רב לוזור, זה המוירה, זה הולך כרב לוזור הטנר, רב לוזור בן שמיה, שסובר אי דמסיר קרסה, שהרי ידוע שיש מחלוקת רמר ולוזור. רמר סובר, מה נותן תוקף לגט? החתימות של העדים. רב לוזור סובר, מה נותן תוקף לגט? עדי המסירה, העדים שראו את מסירת הגט. אז זה הולך כשיטת רב לוזור, שסובר שצריך להיות עדי מסירה, ולכן הם יודעים מה היה כתוב, אז אין חשש שמה יש פה איזשהו זיוף בגט, כיוון שהם זוכרים והם יודעים מה נתנו. ואומר רב לוזור, לא יכשיר רב לוזור. רב לוזור המויר אומר שלא יכשיר רב לוזור בן שמוע, אלו לאלתר, משהו מכשיר גט כזה שכותבים אותו על נייר שאפשר לזייף, על דיפטר שאפשר לזייף. זה רק כשהעדי מסירה היו בו ביום, רק כמה שעות אחר כך אולי. אבל מכאן עד 10 ימים, אבל אם לוקח 10 ימים ובדי יותר מזה, לא, הוא לא הכשיר. חשין נדיל מאב בית נוי וזה אפסי. ייתכן שכבר במשך הימים זייפו שם משהו, ועכשיו, היות כבר עבר כמה ימים ממתי שהעדים ראו, אז יכול להיות שהם כבר שכחו. אז שוב פעם, ייתכן זיוף. ורבי יוחנן אומר, אפילו מכאן עד 10 ימים, אפילו שזה מכאן עד 10 ימים, גם כן או יותר, גם הגט כשר. כי בדרך כלל, האנשים העדים זוכרים בדיוק מה היה. ואם יסד אבי בתנאי, אם היה איזשהו תנאי, מתקר דקחיר, בוודאי שהעדים היו זוכרים אותה. ואם הם לא זוכרים, סימן שלא היה שום תנאי ולא צריך לחשוש לזיוף. ואומר רב לוזו, המוירה, לא יכשיר רב לוזו בן שמוע, אלו בגיט. רק בגיט, לתת גט כזה שכתוב על גבי שטר שניתן לזייף, רק שם הוא מכשיר, למה? כהיות וגט, אנחנו לא צריכים בעצם האישה, כשהיא מקבלת גט, יכולה אחר כך לקחת הגט ולזרוק את זה. לשרוף את זה. למה? כי הגט זה לא ניתן לראיה. בוודאי זה יועילה. אם היא תרצה להתחתן ומישהו ישאל, היא תצטרך להוכיח, בבקשה, היא תצטרך לתת גט. אבל אחרי שיש כבר עדים, יודעים, היא לא צריכה את זה בעצם. כי נתינת הגט, זה מה שקורית בינו לבינה, ויותר היא לא צריכה להחזיק אותו.
אבל בשער שטור רואיז, יש שטרי חוב כאלו שצריך להחזיק אותו, כי למשל, אם למלווה יש שטר חוב על הלווה, הוא צריך להחזיק אותו כדי לדעת אחר כך לקחת את השטר הזה ולגלות מהלווה. אז הוא צריך להחזיק אותו. אז אי אפשר להחזיק כזה דבר שיכול להזדייף במשך הזמן. לא, בזה רב לזר גם סובר שנייר מחוג ודפטרי יהיה פסולים. נחסיבו, נסעתם בכלי חרס, כשירמי הנובי קנה את השדה לפני החורם, אז הוא הכניס את זה ב... כלי חרס למען יעמדו יומים רבים. רבי יוחנן אומר אפילו בשטור, שער שטרות גם כן רב לוזור מכשיר שטר כזה שנכתב על נייר שכבר היה מחוק פעם ודיפטר. היי ואוקסיב למען יעמדו יומים רבים, אומר את הגמור אוסם עצה טוב וקומה שמלון. שם הפסוק רוצה להשמיע לנו עצה טובה שבן אדם לא יהיה לו בעיה אחר כך אם מישהו יבוא ויערר על הבעלות שלו על השדה. רק מילא יוציא את השטרות מהבוידים שם ויראה, הנה, זה שלי. אבל מעיקר הדין, לא צריך את זה. אומרת המשנה, הכל כשרים לכתוב וסגת. אפילו חרש. חרש הכוונה, יש לנו שתי סוגי חרש. יש חרש המדבר ואינו שומע, שהוא דינו כפיקח לכל דבר, רק ישנם דברים שהוא לא יכול לצאת ידי חובה, למשל תקיעת שופר, הוא לא שומע. אבל הוא... בהגדרה של פיקח לכל דבר. ויש חרש שאינו שומע ואינו מדבר שהוא כהגדרת שוטה וקטן. אז אפילו חרש, שוטה וקוטן, גם כן יכולים לכתוב את הגט. הגמרא אחר כך תשאל, מה קורה כאן? צריך כתיבה לשמה, הם לא בני דעת. האישו,
גם יכולה לכתוב את הגט שלה עצמה, והיא מקנה את זה לבעל שלה, והבעל שלה אחר כך נותן לה את הגט. והאיש כויס ושוברוי, כמו כן, כשהאישה צריכה לתת שובר, כלומר קבלה על פירון הכתובה שהיא קיבלה, גם כן הבעל יכול לכתוב לה את זה ולתת לה, לקנות לה, לקנות לה, והיא תיתן, תחזור ותיתן את זה לבעלה. שאין קיום הגט אלא בכויס מוף. כלומר, תוקף הגט זה לא מי כתב, איך כתב, רק על די חתימת העדים לפי שיטת רב מאיר, ולפי שיטת רב לוזור הכוונה עד מסירה, ואם כך, גם באופן כזה הגט כשר.